רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית השמינית והאחרונה בסדרה בין סדר וכאוס. שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט. טכנאי השידור הוא אמיר שמואלי ואני אפרת בזרקון שחר. בתחילת הסדרה שאלנו האם כאוס הוא בהכרח רע יותר מסדר והאם צריך בכלל לשפוט בין השניים. בתוכנית הקודמת דיברנו על חוק החזקה, ובתוכנית היום אנחנו נזכור את הדברים ונראה מה המשמעות הרגשית, האישית, שיש לתפיסת העולם החדשה הזו להציע. האם זו באמת מהפכה מדעית כשאנחנו מדברים על חוק החזקה?
זה יפה שאת שואלת, כי עצם המושג של מהפכה מדעית אולי גם הוא מתה, וזה דוגמה יפה לראות איך הרעיונות האלה של סף הכאוס גורמים לנו להסתכל על דברים בצורה אחרת. כשהופיעו הדברים של כאוס, אנשים אמרו, הנה מהפכה מדעית, אפילו ג'יימס גליק כתב את זה בספר שלו, הנה מהפכה, שינוי פרדיגמה. וזה כמובן הולך לתומאס קון, שנות ה-60, שאומר, יש שני סוגי מדע, יש מדע נורמלי, זה הולך מדען בבוקר, כן, עושה את הפיצ'פקס הקטנים שלו, מודד איזה משהו, בדיוק.
רוחץ מבחנות.
הוא יודע מה הוא צריך לקבל, זה חשוב מאוד, בסדר, לא זה, אבל הוא יודע מה הוא צריך לקבל, אז הוא מקבל את זה, הוא עושה את העבודה שלו, והכל בסדר, ומפעם לפעם יש איזה מישהו שמערער את הנחות היסוד, שכבר כן, מעיף את הקופסה באוויר, ממציא קופסה חדשה, איינשטיין, גלילאו, ניוטון, זה מדע מהפכני. וזה נראה באמת, שוב, כמו יש שגרה, כן?
ופתאום רעידת אדמה.
ויש בלגן, מלחמה, רעידת אדמה, משבר, נכון? ואחד הדברים הכי יפים שאת מסתכלת, וזה קל מאוד לראות, כי כל מאמר יש, במדעי יש לו הפניות. ועכשיו אתה מתחיל לספור כמה הפניות יש למאמר. והיום בעידן המחשב, כשההפניות הן מקוונות, אפשר לעשות את הסטטיסטיקה אותי מאוד,
מאוד מהר.
בצורה פשוטה. ואת מגלה שיש שם חוק חזקה. מה זאת אומרת חוק חזקה? יש מעט מאוד מאמרים שיש להם המון מצטטים, יש הרבה בינוניים, ויש המון 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 כאלה שכמעט אף אחד לא מסתכל עליהם, כן? מאמר מופיע, יהיו עליו איזה 10 ציטוטים בשנה הבאה וזהו, או בשנים הבאות וזהו.
בעצם אם אנחנו מודדים כמה אנשים מצטטים את המאמר הזה, זאת אומרת יוצרים אליו הפניות, מפנים את הקוראים של המאמר שאני כתבתי, כמה אנשים אני מפנה למאמר שכתבת אתה.
בדיוק, בדיוק, ובמדע זה נורא חשוב, כי כל מאמר יש לו בסוף איזו רשימה ארוכה של מראי מקום למאמרים אחרים, זאת אומרת זה רשת. רשת, בואו נעשה סטטיסטיקות. ומסתבר שזה עובד לפי חוק חזקה. מה זה אומר שזה עובד לפי חוק חזקה? זה אומר שכל הזמן יש מאמרים שההשפעה שלהם היא בכל הסקאלה. עכשיו, מה זה מהפכה? מה זה איינשטיין עושה מהפכה? זה אומר שמכאן והלאה המון אנשים ייתנו לינק או הפנייה למאמר של איינשטיין. עכשיו, אולי הם לא קראו אותו, אבל תורת יחסות. מה זה תורת יחסות? איינשטיין, נכון? זאת אומרת, איך את תראי שאנשי עשה מהפכה? פתאום תראי המון הפניות אליו, שהמון דברים הולכים ממנו. זה גם מה שקון אמר, פרדיגמה. פרדיגמה זה מה שכולם, מין דוגמה שכולם הולכים אחריה. אבל מסתבר שיש המון כאלה מאמרים פרדיגמטיים, זאת אומרת, מאמרים פורצי דרך, ופורץ דרך זה יכול להיות בסקאלה נורא קטנה, מין 3 גרגרים נפלו בערימת החול המדעית, יש מישהו שמשפיע על איזשהו תחום מחקר, יש מישהו שמשפיע על דיסציפלינה שלמה, ובצורה כזאת, את יכולה לראות שבעצם כל הזמן המדע הוא על סף הכאוס. אבל מה זה אומר? זה אומר שהמדע הוא מערכת מתפתחת. במקום שתחשבי עכשיו על המדע, כאילו הוא, יש איזו אמת מדעית באיזשהו מקום.
שיש משהו שאנחנו רוצים להגיע אליו.
ומתכנסים אליו. זאת אומרת, המדע הולך ומגיע למצב יציב. בסופו של דבר נגלה את האמת המדעית המלאה, ואז המדע יגיע לשיווי משקל, ולא יהיה יותר התקדמות. למה? כי הגענו לזה. מה שאת רואה זה משהו שהוא הרבה יותר, לא יודע אם פסימי או אופטימי, תלוי שוב איך את חושבת על זה. ככל שיש דברים שאתה יודע, יש יותר אי-וודאות. ולכן המדע כל הזמן מתקדם למרחבים חדשים. הוא מייצר לעצמו מרחבים חדשים של אי-וודאות. כל השאלות על מבנה האטום, את לא יכולה להגיע אליהם לפני שיש לך בכלל אטום. אז פתאום מסתבר שהיום אנחנו לא יודעים הרבה יותר דברים מאשר אנשים לא ידעו לפני 100 שנה. במובן הזה של שאלות שהמדע יכול לענות אליהם. ולכן המדע מתפתח, יש יותר מדענים, יש יותר דיסציפלינות, יש יותר קשרים מורכבים בין חלקי מידע שונים, וכולם עושים מהפכות. יש מהפכנים קטנים, יש מהפכנים גדולים. ההבדל הוא הבדל כמותי, לא איכותי. אין דבר כזה מדע נורמלי. כל הזמן יש מהפכות קטנות. זה בדיוק כמו הרעידות הקטנות של המחד, ומפעם לפעם רעידה נורא גדולה. אבל זה לא שני דברים שונים.
דוקטור יואב בן דוב, כשאתה אומר שככל שלמאמר מפנים יותר מאמרים, אפשר לומר שזה סוג של הרוב קובע, או שלהרוב קובע יש גם חוק חזקה?
זה כן, זה לא בדיוק הרוב קובע, זה מי קובע, נכון? כי זה לא הולך רק לפי מספר, אלא ברור שאם חתן פרס נובל נותן לך הפנייה, זה יותר חשוב מאשר אם הבן דוד שלך, שהוא במקרה מתמטיקאי, עושה לך טובה ונותן לך הפנייה. אז אנחנו מגיעים חזרה לאותה שיטה של גוגל. כלומר, גוגל אומר כמה אתרים נותנים הפנייה לאתר שלך, וכמה הפניות הם מקבלים בעצם, זאת אומרת, כמה הם חשובים. ובצורה כזאת, את מסתכלת על מין מדד, כן, פייג' רנק זה נקרא בגוגל, מדד שאומר מה ההשפעה שלך על אלה שמשפיעים. ואיך אתה יודע שהם משפיעים? כי גם להם יש השפעה כזאת.
ובעצם אנחנו חוזרים לרעיון של הרשתות, ושיש שם הקונקטורים, כמו שבמסיבה כשאני נכנסת, גם אני ארצה לגשת למי שכולם ניגשים אליו, ולא למי שעומד בצד לבד.
כן, זה מאוד מורכב כמובן, את יכולה לחשוב על הקונקטורים האלה בתור הז'ורנלים החשובים, או אותם מדענים שעומדים בקשרים עם הרבה דיסציפלינות, עם הרבה, כן, או שאלה שנחשבים, כאילו, קובעי הטעם או המדיניות, וזה נכון. זה לוקח אותנו למישהו שקון בעצמו קרא אותו, לודוויג פלק, פילוסוף מדע ורופא, יהודי פולני, שנולד בלבוב, עבד באושוויץ על פיתוח תרכיבים, אחרי שהוא עשה תרכיבים לטיפוס משתן של חולים בגטו לודג', ובסופו של דבר, בסוף ימיו, הוא עבד במכון הביולוגי בנס ציונה, והוא היה לו איזה רעיון שהמדע הוא רשת, כי הוא בא מביולוגיה, קון בא מפיזיקה. הרבה פילוסופים של המדע באו מפיזיקה, אבל הוא בא מביולוגיה, והוא חשב רשתית, והוא אמר, יש דבר כזה רשת של מדענים, קולקטיב המחשבה, זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלם מזה שיש אנשים ויש קשרים ביניהם, ומי משפיע ואיך הם משפיעים, ויש רשת אחרת של מושגים, הוא קרא זה סגנון המחשבה, וזה בעצם מה שקון קרא פרדיגמה, זאת אומרת, דרך זה אתה מפרש את העולם. זה הרי תמונת העולם המדעית בכל רגע, אבל בגלל שהוא היה מביולוגיה, הוא קודם חשב שזה כל משתנה, זה כל בהתפתחות, זה לא אחת לכמה מאות שנים, כן? שוברים את כל הקירות, מתחילים משהו חדש, ואז יש קירות ולא נוגעים בהם. זו אותה פרדיגמה. לא, אומר פלק, המדע כל הזמן משתנה, כל הזמן מתפתח, מה שנכון היום לא היה נכון לפני 50 שנה, אבל יש רצף ביניהם, ובעצם הוא הופך את המדע בצורה כזאת גם למערכת שמתקדמת בצורה אבולוציונית, וזה אומר, שוב, לא מתכנסת, אין אמת מדעית שנגלה אותה יום אחד, יש פעילות מדעית שכל זמן שהחברה מסוגלת לייצר אותה, אז היא תלך ותשתכלל, תלך ותייצר עוד ועוד מהפכות, עוד ועוד ידע חדש.
יש לנו גם דוגמאות מהעולם של הטכנולוגיה, גם התפתחות של מחשבים היא בעצם משהו שנמצא כל הזמן על סף הכאוס.
נכון, ואנחנו דיברנו על זה, כמה זה
מתסכל.
מייצר, תלוי את מי, שוב, אם, זה, אם את חברה כמו זירו או IBM בשנות ה-70, זה נורא מתסכל, כי החיזוי שלך, שמבוסס על הידע של קודם, נתקע, לעומת אותי, אם את ביל גייטס או סטיב ג'ובס או מישהו אחר כזה, כן, ש אנשים שעושים דברים כמו גוגל או פייסבוק או כאלה מין דברים, אז זה הזדמנות, כי פתאום יש כאוס, יש המון הזדמנות לדברים חדשים. ועובדה היא שבאמת הפריצה הגדולה של הפרפרים הקטנים האלה, שנהיים פתאום נורא גדולים, קורית כאשר יש זעזועים, כאשר יש מהפכות. אבל מה העניין? העניין שאנחנו לא יכולים לחזות את זה. הפרפר לא יודע מה הוא הולך לעשות. וזה מביא אותנו לשאלה, למה פורצת מלחמה? למה יש פתאום רעידת אדמה? למה זה נהיה גדול? למה זה לא נשאר קטן כמו תמיד? נכון? והתשובה היא שבשום רגע מהפכה או רעידת אדמה או משבר כלכלי בבורסה או מלחמה, בשום רגע המלחמה בעצמה לא יודעת כמה גדולה היא הולכת להיות. כי מה שאנחנו רואים במודלים האלה, זה שכשיש לנו מערכת היא על סף הכאוס, אז יש בה איים פרקטליים של יציבות ואי יציבות. מה זאת אומרת איים פרקטליים? זאת אומרת שכמה שתיכנסי יותר בקטן, עדיין תראי איים של, נניח, תצביעי בלבן את כל הגרגרי החול באדמה שהם יציבים. זאת אומרת שאם תזיזי אותם טיפה לא יקרה כלום, ותצביעי בשחור את כל אלה שאם תזיזי אותם אז הם יפלו, יקרה להם משהו. בסדר? ועכשיו את מסתכלת ואת רואה שזה בא באיים. זאת אומרת, יש קבוצה של גרגרים שצבעת בשחור, זאת אומרת שהולכים ליפול, אוקיי? אבל באמצע יש איים של לבנים, ובאמצע יש איים עוד יותר קטנים של שחור. זאת אומרת, יש לך איים כאלה, והם בכל סדרי הגודל, יש איים נורא קטנים, ויש איים ענקיים. עכשיו, נניח שאת נותנת איזה מכה קטנה באחד הגרגרים, אוקיי? עכשיו, אם הוא חלק מאי קטן של אי יציבות, אז אלה שלידו ייפלו, וזהו, לא יקרה יותר שום דבר. אבל אם הוא חלק מאי ענק, כן? אז פתאום תהיה לך התמוטטות שתחסה שטחים נורא גדולים. עכשיו, מכיוון שזה פרקטלי, ומכיוון שזה קאוטי, ומכיוון שזה כל משתנה, את לא יכולה למפות את מצב היציבות של כל גרגר חול. כי זה כל הזמן סף הכאוס, כל הזמן זה זז. זאת אומרת, אין לך שום דרך לדעת האם הגרגר הבא, כשאת רוקעת באדמה, כן? אז זז כמה גרגרי חול. האם הגרגרים האלה יזיזו עוד ועוד ועוד ועוד? כלומר, הרקיעה שלך תהפוך להיות רעידת אדמה, או שזה ידעך. רוב הסיכויים שזה ידעך. בכל רגע, הסיכוי שזה ידעך הוא הרבה יותר גדול מאשר הסיכוי שזה יעלה עוד רמה, כי אנחנו בחוק חזקה, הסיכוי לעלות עוד רמה בסולם ריכטר הוא עשירית. בסדר? אבל זה יכול לקרות.
אז אני יכולה להיות רגועה ולהמשיך לצעוד על פני אדמה, זה מזכיר את הפתגם העתיק, הקש ששבר את גב הגמל. אנחנו מעמיסים עוד ועוד ועוד, ואז יש...
טעות גדולה. כי יש פה גמל אחד וקש וזהו, וברגע שהגעת לזה, הוא שברת את הגב. לא, יש כאן גמלים, והם עשויים מקש בעצמם, והקשים האלה כאן על סף הקאו, זאת אומרת, את לא יכולה לדעת. ויכול להיות ככה פורצת מלחמה. ירו בגבול, נהרגו שני חיילים, חטפו שני חיילים, בסדר? האם זה אומר שיהיינו עכשיו יומיים יריות? האם זה אומר שיהיה מלחמה, מבצע צבאי של שבועיים? האם זה אומר עכשיו שאנחנו נכנסים לאיזה מלחמה שאון אנד אוף תימשך שנתיים? כן? או האם תהפוך להיות מלחמה אזורית? או האם רוסיה ואמריקה ייכנסו לזה ותהיינו מלחמה עולמית? והתשובה היא, בכל רגע הסיכוי לקפוץ את הרמה הבאה הוא קטן. זאת אומרת, הסיכוי להגיע מכזה דבר למלחמה עולמית הוא מאוד קטן. אבל הוא קיים, ובכל רגע את לא יודעת האם את הולכת לעוד משהו שיותר גדול, או שזה הולך לקטון. וזאת בדיוק הסיבה שאי אפשר להגיב נכון למשבר כלכלי. הבורסה נפלה עד עכשיו ב-20%. האם זה אומר שעכשיו היא תעלה חזרה? או להפך, שמחר היא תיפול שוב. אין לך שום דרך לדעת. וזאת הסיבה שאי אפשר לחזות מלחמות, כי המלחמה בעצמה לא יודעת שהיא הולכת לפרוץ. זה גם אומר שאין שום דבר הכרחי. אם הרצח בסרייבו היה משתבש, לא היה קורה, אין? האם הייתה פורצת מלחמת העולם הראשונה, או האם הייתה אולי במקומה פורצת מלחמה של שבועיים בבלקנים, ואחרי זה הולכים הביתה. אנחנו לא יכולים לדעת את זה. זה כל העניין.
אז אנחנו, גם עם חוסר הידיעה, אנחנו בעצם נמצאים על סף הכאוס, ואני רוצה לחזור לדוגמה הטכנולוגית של התפתחות מחשבים, קשה שלא לחשוב למשל על חברת קודק, שפספסה את העניין הזה של מצלמות דיגיטליות, והמשיכה לפתח פילמים וניירות הדפסה, וקרסה לתוך עצמה, אבל כמי שלא יכלו לחזות את זה. אבל אנשים שכן הצליחו לחזות משהו, או אולי לא לחזות משהו, אלא להיות חלק מהשינוי, להיות חלק ממה שמחולל, הריחו בגדול, ועכשיו הם השמות החמים.
נכון, בדיוק כמו כן, זירוקס, IBM, כל אלה פספסו את המהפכה, אבל הם פספסו עוד משהו, בגלל שבינתיים הטכנולוגיה כן השתנתה. אנחנו דיברנו על טכנולוגיה מכניסטית, נכון? אנחנו מדברים על טכנולוגיה שהיא עובדת לגמרי בצורה אחרת, טכנולוגיה של מידע. וטכנולוגיה של מידע היא הרבה יותר פתוחה. היא משתנה. תחשבי על מכונית. מכונית עשתה מה שהיא עשתה. היא מוסעת ממקום למקום. היא לא תתחיל לעשות משהו אחר. מחשב שקנית אותו, אולי לא יודעת מה הולך לעשות. כי היה תקופה שכאן הופיעו יישומים חדשים, שימושים חדשים למחשב. זאת אומרת, זה היה פתוח. היום את משתמש במחשב של פייסבוק. בסדר? עוד שנתיים מה יהיה? כמו שלא ידעת שיהיה פייסבוק.
נכון, לפני 5 שנים לא ידענו שיהיה פייסבוק.
בדיוק, זאת אומרת, לא ידעת שתשתפי תמונות של חתולים, נכון? שזה יהיה השימוש העיקרי של המחשב. אז יש פה משהו יותר מזה, אנחנו נכנסנו לעולם שהיום, שבגלל קצב השינויים מודע לסף הכאוס. פעם זה היה לא מודע, חשבת שהטכנולוגיה יציבה. אז אנשים היו עושים חיזויים שבאמצע ה-120 לונדון תטבע תחת הרמות של גללי סוסים. פשוט כי את מחשבת כמה תגדל התחבורה עד אז. ופתאום דברים משתנים. אבל היום את מודעת לזה שזה משתנה, ולכן את היום כבר לא מתכננת משהו שיחזיק מעמד לשנים. אולי את זוכרת עוד את הימים שבהם היה כיסוי פלסטיק למחשב. נכון. עם מחשב היה לו כיסוי פלסטיק ועל המקלדת, נכון?
נכון.
אני זוכר אפילו ימים שהיה טרנזיסטור, היה לו נרתיק מאור כזה לשמור עליו, נכון? כי כשהיית קונה מכשיר, היית חושבת על זה שהמכשיר יחזיק מעמד המון שנים עד שהוא יתקלקל. ואם הוא מכשיר טוב, אז הוא ממש יכול להחזיק 20 שנה בלי להתקלקל, נכון? היום את מבינה שהמצב הוא כל כך לא יציב, שהמכשיר יהיה מיושן הרבה לפני שהוא יתקלקל. ותחליף את המחשב שלך לא כי הוא יתקלקל, אלא כי הוא כבר מיושן, נכון? זאת אומרת, את כבר מצפה לזה, ולכן את לא תעטפי היום את המחשב בניילון, כי זה נראה לך טיפשי, נכון? לנסות לשמר אותו, לתת לו להחזיק עוד איזה חודש, כן? או חודשיים, שבלאו הכי את תזרקי אותו לפני שהוא יתקלקל. זאת אומרת, את עכשיו הרבה יותר חושבת מאולתר. כשחשבת מכונית, כל החלקים במכונית היו צריכים להתאים אחד לשני. תחשבי על המחשב. בזמנו גם היו מחשבים כאלה. האפל בהתחלה, כן? או בעצם עד היום, הוא קופסה סגורה, נכון? הכל מתאים, הכל, כן? אנחנו, לפחות בישראל, שיותר מתקדמת טכנולוגית במובן הזה בחשיבה של כאוס מאירופה.
אנחנו נקנה מסך של חברה אחת, מחשב של חברה
המחשב
אחרת.
המחשב עצמו, אנחנו העדפנו לשלם שליש מחיר, ויהיה לנו כרטיס מסך ממלזיה, וזיכרונות מאינדונזיה, נכון? וזה יהיה תואם, והתואם יהיה לא 100%, אלא 90%, ויהיו לו בגים, ונתקן את הבגים האלה, אז יהיו עוד בגים חדשים, וזה לא משנה, העיקר שזה עובד. נכון? ואנחנו רצים קדימה, כי בלאו הכי עוד שנה אנחנו נזרוק את הזיכרון הזה ונקנה זיכרון חדש. אז אנחנו כבר לא מנסים לסגור את הכל שיעבוד בלי תקלות, אלא להפך, אנחנו יודעים שיהיה לנו כאן 10% תקלות. אם את זוכרת את הסיפור על מודל פורד, מודל T של פורד, הנרי פורד, שהיה באמת גדול המכניסטים, ייצר את המכונית האידיאלית, שבעיניו לא היה שום מקום לשיפור. זאת אומרת, מה באדם צריך במכונית? שהיא טיסה, נכון? הנה, ייצרתי אותה, נכון? זהו, לא צריך יותר. היום את כבר לא מסוגלת לחשוב בצורה כזאת. זאת אומרת, את מייצרת כל הזמן מערכת, ואת גם מוציאה לשוק, כן? הרעיון זה של להוציא לשוק גרסאות בטא של תוכנות. זאת אומרת, גרסה שלא מושלמת, מלאה באגים, נכון? זאת אומרת, תוציא אותה ותשפר אותה עם ההתקדמות. למה? כי בלאו הכי העולם הוא על סף הכאוס, ההתקדמות היא נורא מהירה. אתה לא יכול לייצר מוצר מושלם, זה ייקח אין סוף זמן.
וגם קשה לדעת מה מהחלקים של הגרסה הזאת הם הכי חשובים עד שמשתמשים בה.
בדיוק, זאת אומרת, תיקונים תוך כדי תנועה. זאת אומרת, לא עובדים בשיטה השוויצרית, עובדים בשיטה של הפרטאץ' הישראלי. וזה לא מקרה שישראל פרצה לזירה הטכנולוגית העולמית, למקום הראשון, דווקא בשנים האחרונות, כי פתאום הפרטאץ' וכושר האלתור והחידוש הישראלי, פתאום זה יתרון, נכון? פעם בטכנולוגיה הישנה, בעולם יותר מסודר, זה היה חיסרון, נכון? הברגים אף פעם, כמו שקישון כתב, כן?
כן.
אף פעם הברגים לא יתאימו.
אף פעם אין לך את כל שלושת הברגים.
בדיוק, תמיד איזה משהו, נכון? שלושה ברגים זה כפו, נכון? תשאיר בורג אחד, זה נותן קצת שפיל שדברים יוכלו להסתגל, נכון? והיום זה בדיוק התפיסה.
המודעות לסף הכאוס, במה עוד היא משנה אותנו? אני חושבת למשל על כך שהיום, בעבר בן אדם היה מסיים את לימודיו ומוצא עבודה כלשהי, ובעבודה הזאת הוא היה מתמיד עד שהוא היה הולך לפנסיה. היום זה מאוד נדיר שאנשים בני 40, 30, שהם עובדים בדבר אחד שאותו הם כנראה יעשו ב-30 השנים הבאות.
נכון, זה כמובן תלוי איפה ותלוי במגזר ותלוי בתחום, כי לא כל התחומים הם רגישים לזה באותה מידה, אבל נכון, אנחנו היום הרבה יותר מודעים לשינוי, ולכן את מדברת על זה שאת רוצה למשל ארגז כלים, או יכולת להתמודד עם מצבי אי ודאות, או יכולת להסתגל, או יכולת להתאושש ממשבר, היא הרבה יותר חשובה מאשר היכולת המדומה לא לעשות טעויות מלכתחילה. נכון? ואת מדברת פה על איזשהו ויתור ביחס לתכנון ושליטה. אני לא מייצר היום במערכת החינוך את התוצר, את התלמיד או את הבוגר שיהיה מותאם בדיוק למה שהכנתי אותו, כי אני לא יודע למה אני מכין אותו. והדבר הזה הוא עוד יתרון גדול, כן, של מערכת החינוך הישראלית, שהיא כל כך פרטאצ'ית, המורים פחות או יותר מאבדים את הסמכות שלהם בערך בכיתה ד', כשהתלמידים מבינים שהם יותר מחוברים לעולם האמיתי מאשר המורים שלהם, ולכן הם לומדים להתקדם לעד, הם לא נותנים יותר את המקום הזה של הסמכות, של תלמד לכתוב בדיוק, כן, כמו באירופה, נניח עם החינוך הנפלא בצרפת, שכולם יודעים לכתוב נפלא, וכולם יודעים לבנות חיבור, ושל התחלה, ואמצע, וסוף, ובסוף כולם כותבים את אותו חיבור, נכון? כי פה אין לך ברירה, אתה כאילו, אין לך את הידע של העבר, שהוא מספיק חזק, בשביל להגביל אותך מלרוץ אל העתיד. ובאיזשהו מקום, כנראה שזה יתרון.
אנחנו מקווים, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ממש בימים של תחילת שנת הלימודים, ולבאמת ימים שמעבירים הרבה מאוד ביקורת על הבלגן שמתחולל במערכת החינוך. אבל אתה אומר, דוקטור יואב בן דוב, שיש בזה גם משהו חיובי.
אני לא זוכר שישראלים צעירים היו כל כך בולטים בכל כך הרבה תחומים בעולם, כמו בשנים האחרונות, כמו בדור האחרון, זאת אומרת, אם את מסתכלת מבחינת המבחנים הבינלאומיים שכתבו אותם פרופסורים שהלכו לפי הסטנדרטים הישנים, באמת המצב על הפנים. אבל אם את מסתכלת על מה הבוגרים שאנו עושים, הם נורא מצליחים באומנות, בקולנוע, בטכנולוגיה, ביצירה, מה שאת רוצה, ישראלים את מוצאת בכל מקום. אז כנראה שמשהו בחינוך הפרטאצ'י המבולגן הישראלי, הוא גם דבר שהוא נכון. עכשיו יכול להיות שבאמת חשוב עוד משהו, כן? חשוב המסורת העתיקה, כן? יש המון דברים, כן? לא סתם הסינים באים לפה להבין מה סוד ההצלחה שלנו, נכון? אבל חלק מזה זה גם היכולת לחשוב בצורה רעננה וחדשה, וחלק מזה זה לא להיות כבול לעבר.
אנחנו מדברים על סדר וכאוס, והאם צריך לשפוט ביניהם ומי מהם יותר טוב. דיברנו על חוק פרטו שאומר על היחס הזה של 20-80, והוא מתקיים בעצם בכל מיני מקומות ובכל מיני דוגמאות.
כן, את יכולה לחשוב, ה-20-80 זה תמיד מספר טוב, נכון? כי קל לתפוס אותו.
אפילו אומרים את זה על בעלי עסקים, ש-20% מהלקוחות גוזלים לך 80% מהזמן.
נכון, 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 ובתור כלל אצבע, תמיד, כן, שיש לך הרבה ומעט, 20-80 זה תמיד טוב לעבוד איתו, ולכן שחברת גוגל, שחברה שמבינה טוב מאוד את רוח הדברים של הרשת ושל העולם של היום.
וגם בעסקים.
כן, ברור, אבל בעסקים כמו שהם מתנהלים היום, זאת אומרת, שאתה מוכן לחדש ולרוץ קדימה ולהמציא 10 דברים חדשים, ומתוכם 7 אתה תסגור בשנה הבאה, נכון? שוב, כן? ואתה מוציא אותם כשאתה לא...
כשהם לא פרפקט,
זאת אומרת, לעבוד עם רשת, הם הרי אלופי הרשת, ולעבוד עם כאוס, ועם שינוי, ועם חידוש מתמיד, והם הבינו שמצב כזה, הם צריכים לוותר על שליטה, למרות שבמובן מסוים יש להם המון שליטה. זו חברה שמתנהלת עם שליטה עצומה, באמת, שום דבר לא דולף החוצה, כן? יש להם את המערכת שלהם, ובתוך השליטה הזאת הם הבינו שהם צריכים לתת מקום לחוסר השליטה. ואז הם המציאו את חוק ה-80-20, שזה בשנות ה-2000, הם פיתחו את זה. זאת אומרת, 20% מהזמן אומרים לאנשים, תעשה מה שאתה רוצה. זאת אומרת, 80% תעבוד על המשימות שאנחנו נותנים לך, 20% תתפרע, והתתפרע הזה, אנחנו אפילו לא נמדוד לך שזה 20% כל יום. זאת אומרת, אתה תחליט, כן? זה בערך צריך להיות הערכה, וזו שיטה שימצאו אותה, אני קראתי שמשהו ב-8200, בכלל 8200 בצבא, הישראלי גם כן ימצאו אותה, כן, אמרו, בואו נעשה כל מיני סיורי מוחות כאלה מטורפים, כן, ממונה על חוק שימור הטירוף, יש תפקיד כזה, זה שהעיתולי שלו, אני לא יודע מה השם האמיתי, אבל יש כזה דבר, זאת אומרת, תתפרע, ותיתן 20% התפרויות, ומה שהם גילו, אני זוכרת מריסה מאייר, שנתנה על זה הרצאה ב- 2005, גם נמצאת ביוטיוב, שאמרה, אנחנו עשינו בדיקה, וחצי מההכרזות החדשות שלנו באו מאותם 20%. זאת אומרת, היעילות של אותם 20% לא נשלטים בלייצר דברים חדשים, הייתה הרבה יותר גבוהה מאשר של ה-80% המוכתבים. אז אתה אומר, בסדר, אני צריך לתת איזשהו מקום לכאוס, זאת אומרת, כאילו, תן מקום לבלגן, תן מקום לאי-וודאות. עכשיו, האם זה צריך להיות תמיד 80-20?
נשמע על פניו שמריסה מאיר צריכה לעודד את העובדים של גוגל, שזה יהיה 50-50.
זה לא בטוח. אנחנו מדברים על זה שאנחנו על סף הכאוס, אנחנו צריכים להיות במקום הנכון. ועכשיו השאלה, מה נכון לגוגל? נכון? תזכרי שלא רק צריך להמציא דברים חדשים, אולי גם צריך לפתח אותם אחרי זה, נכון? זאת אומרת, אולי אנחנו כן צריכים את ה-80. אז אני לא יכול להתווכח שם עם המספרים שלהם, ואני יכול להגיד, על פניו, אני לא הייתי לוקח כמובן מאליו, שזה נכון תמיד ובכל מצב 80-20. אולי יש תעשיות יותר שמרניות שצריך יהיה 10-90. אולי יש מקום אחר שאתה רק מתחיל באיזה תחום לגמרי חדש, תן לאנשים להתפרע, תעשה את זה 50-50, נכון? וזה, אני הייתי לוקח את זה גם למקום של החיים האישיים שלנו. כי גם בחיים האישיים שלנו יש לנו את העניין של קביעות וכאוס, שגרה ומשברים, נכון? כמה אנחנו צריכים להיות בשליטה? כמה אנחנו צריכים לתת מקום לספונטניות ולאטרף ולדברים הלא צפויים, נכון? שזה מביא אותנו לשאלה של מת, מה אנחנו בעצם רוצים פה?
לאן אנחנו רוצים ללכת?
בחיים האישיים שלנו, נכון. עכשיו, יש את הדבר הזה של אנשים רוצים קביעות, נכון? רוצים עבודה קבועה, רוצים זוגיות קבועה, רוצים מקום מגורים קבוע, נכון? ואז את מוצאת שדווקא בפרברים האמריקאים, כן, אנשים שיש להם הכל פתאום, בום, בלגן, כן? אם לא הוא, אם הוא לא הולך ומשתגע ולוקח רובה ויורה בשכנים שלו, משהו כזה, כמו שנהוג בארצות הברית לפעמים, אז הילדים שלו אולי פתאום, כן, כמו הילדים שנות ה-60, פתאום יהיו היפים, פתאום יחליטו ללכת לכל מיני הודו.
ובאמת, כן? אם אנחנו חושבים כמעט על כל הסדרות האמריקאיות, כמו שדיברנו גם על הסרטים, זה שהן מתחילות בקבוע, אבל מה שהופך את זה לסיפור, זה המשבר.
לא רק הסדרות האמריקאיות, זה התבנית של סיפור שיש לנו בראש מאז ומתמיד. סיפור תמיד מתחיל באיזה הצגת הדמויות, נכון? השגרה, ואז יש איזה משהו ששובר את השגרה, נכון? וכל הדרמה שהולכת אחרי זה, זה הסיפור, נכון? אחרת אין סיפור, אחרת אין דרמה, נכון? ועכשיו, מה זאת אומרת? למה אנחנו אוהבים סיפורים? למה אנחנו אוהבים את המבנה הזה? ברור שהמבנה הזה מדבר אלינו, נכון? כי זה אומר שאם יש לנו שגרה, אנחנו מחפשים מתישהו את השבירה של השגרה. וזה יכול להיות אנשים שיש להם את כל הכל בטוח, ואז הם ילכו לאקסטרים, יעשו איזה ספורט אתגרי מסוכן, נכון? או ילכו לאיזה מקומות מסוכנים על כדור הארץ, או דברים בחיים שלהם, באדם שיש לו הכל ואיזה זוגיות וכל זה, ואז הוא פתאום איזה, כן, איזה בגידה כזאת שתערער לו, נכון? הוא אפילו יעשה משהו ככה של אי זהירות בשביל ש... זאת אומרת, כאילו משהו תת מודע שרצה שיתפסו אותו, נכון? בשביל למצוא את הכאוס. זאת אומרת, עודף סדר, עודף תכנון, עודף שגרה, זה דבר שמאיים עלינו לא פחות מבלגן. אז אם אנחנו רוצים רק את השקט והקביעות, או שאנחנו רוצים את הבלגן, התשובה היא שאנחנו רוצים גם וגם. ולא רק שאנחנו רוצים גם וגם. שואלת עכשיו, איפה האיזון? נכון? אז זה אוקיי, אז יהיה 80% מהשנה נהיה מסודרים, ונקבע 20%, כמו שיש בחברות מסוימות, כן? קרנבל, כולם מתפרים, ובקרנבל הכל מותר, ומה שעושים בקרנבל נשאר בקרנבל, ואחרי זה חוזרים לעבודה. נכון, יש בזה משהו, תחשבי באמת על הקרנבל כמין להכניס כאוס, כולל כאוס חברתי, כולל זה ששוטה הכפר פתאום יהיה מלך הקרנבל, נכון? זאת אומרת, ההיפוך של כל הסדרים, ואולי ההיפוך של הגנרות הצניעות, כן? והמוסר, כן? בלגן גדול, בואו נכניס את הבלגן כחלק מהשגרה. נכון? אז אולי יש בזה איזושהי חוכמה.
אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, היום בתוכנית השמינית והאחרונה בסדרה בין סדר וכאוס, עם דוקטור יואב בן דוב. כשאתה מדבר ככה על האיזון הזה בין סדר ולבין כאוס, מילה שחוזרת לי הרבה פעמים בראש זה דווקא דטרמיניזם. לכאורה הכאוס הוא הדבר שמאפשר הכי הרבה גדילה והשתנות, וזה משהו מאוד מאוד לא צפוי. ומצד שני, בדברים שאתה אומר, זה נשמע כאילו אין לנו כל כך מה לעשות, זה סוג של מוכתב מלמעלה, אנחנו לא יכולים, אנחנו שואפים לאיזה, יש לנו עדיין, או לי לפחות, את החשיבה הישנה שבה בסופו של דבר נגיע לאיזה שלווה, נגיע לאיזה שקט.
כן, כן, כן,
יש אומר, מצב כזה. ואתה אומר, המלחמות, האי-בהירות, חוסר הידיעה, זה מובנה בתוך זה, ואין שום דבר שאפשר לעשות.
אפשר לעשות, יש מצב יציב שכולם מתים. נכון? ובסוף כולם מתים. נכון?
אז זה הדטרמיניזם של הדטרמיניזם.
לא, זה אומר כל דבר קורס בסוף. זאת אומרת, אפשר להירגע. כולם מתים בסוף. נכון? הטובים והרעים, ואלה שעשו משהו, ואלה שלא עשו משהו, והמסודרים והקאוטים. אבל השאלה כמובן, מה קורה עד אז? ובאיזשהו מקום, זאת אומרת, זה לא עניין של מוכתב מראש. המוכתב מראש פה זה מושג שהוא מושג קצת דתי. כן? שיש את שוב, זה נקודה שחייבים להגיע אליה. אנחנו פה מדברים על עולם שהוא, יש בו את האקריות, זאת אומרת, כן, יש בלגן, יש איזה דבר אחד שהוא קונסטנט, וזה שלאורך זמן יש עלייה ברמת המורכבות, יש עלייה של התפתחות, זאת אומרת, דברים הולכים ומתפתחים, אבל הם גם עושים את זה דרך קטסטרופות, דרך משברים. זה בדיוק הניגוד שאנחנו רואים כל הזמן. יש מצד אחד עלייה ברמת הסדר, מצד שני, העלייה הזאת נעשית דרך משברים ששוברים את הסדר. אבל, כמובן, בזה מנקים את האדמה, נותנים מקום לסדר חדש.
כשאתה מדבר על עלייה ברמת המורכבות, ודיברנו על כך באמת בתוכנית החמישית שלנו, כשדיברנו על מערכות מורכבות, אני חושבת על כל הניסיונות שלנו כבני אדם, לחיות חיים יותר פשוטים. יש משהו שהוא באמת הרבה יותר קשה בחיים של היום, שאנחנו מוצפים בהרבה יותר גירויים שאנחנו רוצים אותם, אנחנו משתוקקים אליהם, רוצים לדעת כמה שיותר. ומצד שני, זה בלתי אפשרי להחזיק בזה. ואולי באיזשהו מקום היה טוב לו יותר לאדם כשהיו לו פחות שאלות לשאול.
יכול להיות, ואולי עוד לפני זה, כשהוא לא יכול לשאול שאלות בכלל, כי הוא היה קוף, אז עוד יותר היה טוב. אולי לפני זה, כשהוא היה אכבר, עוד יותר, כן? שוב, זה לא עניין של שאפשר בכלל להשוות פה מה יותר טוב, נכון? אנחנו יצורים, ואולי את יכולה לחשוב על זה שבאמת יש לנו איזה גידול במוח, כן? החלק הזה, המודע, כן? שמתנגש עם אחרים. אנחנו יצורים מלאי קונפליקטים, זאת עובדה, נכון? אבל הקונפליקט הזה גם הופך אותנו ליצורים שמתפתחים הכי מהר. אז כאילו לא באנו להנות, נכון? באנו להתקדם. באיזשהו מקום את יכולה להגיד, אולי זה בדיוק האי נחת הזאת עם מה שדוחף אותנו קדימה. ואם ככה, אין דרך. נכון? אין דרך לחזור אחורה, כי העובדה היא, כן, שאנחנו לא מוותרים על הגירויים האלה, וגם כשאנחנו מייצרים את ההשתייה הזו של חזרה לטבע, אנחנו מייצרים אותה בצורה מאוד מלאכותית. היא מוסיפה עוד אלמנט של מורכבות. נכון? השמורה, המוצר הטבע הזה שמוכרים אותו בחנויות טבע, נכון? זאת אומרת, אנחנו מיוצרים פה איזו אשליה של חזרה לאיזה מצב מדומה אידיאלי, שכשהיינו שם עשינו את הכל רק לברוח ממנו, נכון? רק להתקדם, נכון? כי לא רצינו להיות רעבים ולא רצינו להיות חולים ולא רצינו...
לא כן? רצינו להיות תלויים בחסדי מזג האוויר.
למשל, בדיוק, ובמובן הזה אנחנו כן נידונים באיזשהו מקום לרוץ קדימה, כי זה המצב, זה החוק כאילו, הכללי, של מערכות מורכבות, או שאתה רץ קדימה, או שאתה מת.
זה מזכיר מושג שככה לא הרחבנו עליו עדיין בכניות, אבל קראת לו אפקט המלכה האדומה.
כן, זה בדיוק הדברים שאנשים גילו, כשהם התחילו לעשות סימולציות של מערכות מורכבות, כמו מערכות של אבולוציה. וזה גם, את חושבת על דרוויניזם קלאסי, שחשב על מושג של התאמה לסביבה. זאת אומרת, ברגע שתגיע לאיזו התאמה אידיאלית לסביבה, אז תגיע למצב יציב. ואז אולי אם תיתן מספיק זמן למערכת האקולוגית להתפתח, אז בסוף כולם יתאימו בדיוק לסביבה שלהם, וזה יהיה המצב היציב, ויותר לא יהיו התפתחויות. ומה שקורה הוא שכל מודל וכל ניסוי שעשו, זה לא קורה. יש כל ריצה קדימה. ואז אתה לוקח את המערכת הזאת, את החיה הזאת, שכאילו הייתה נורא נורא מותאמת לסביבה שלה, מוציא אותה מהמערכת, מקפיא אותה, מזריק אותה חזרה, אתה עושה את זה בסימולציות כמובן, מזריק אותה חזרה למערכת אחרי שבועיים. היא לא מסוגלת לשרוד. זאת אומרת, זה שהיא נשארה באותם פרמטרים, היא לא התקדמה קדימה.
פספסה את הקרונות.
היא פספסה, וזה אומר בעולם כזה של אקולוגיה, או של כלכלה, או של חברה, אתה מוכרח לרוץ קדימה, אתה מוכרח כולן להתפתח, בשביל להישאר באותו מקום. כי אם אתה לא מתפתח, אתה מת. אתה אף המשחק. וזה נקרא אפקט המלכה האדומה, על שם המלכה האדומה של השח בלואיס קרול, אליזה בארץ המראה, בדיוק, שיש שם איזה מרוץ, אומרת, אצלנו בעולם שלנו, אתה צריך לרוץ כמה שיותר מהר בשביל להישאר במקום. אז זה בעצם הרעיון. כשכולם מתפתחים, להישאר במקום, זה לעוף אחורה.
דוקטור יואב בן דוב, אתה ציינת קודם שהפילוסופים של המדע רובם הגיעו מהכיוון של הפיזיקה. למה לדעתך זה דווקא משם?
תראי, הפיזיקה שהשתלטה למדע במאה ה-17, דיברנו על זה, דרך המכניקה. הם הכי הצליחו, מערכות פשוטות. ולכן יצרנו את כל העולם המודרני עם חשיבה של מערכות פשוטות. היום אנחנו מתחילים לראות את התכונות האלה של מערכות ביולוגיות ממקום מאוד מעניין, כי מה קורה היום? אין? יש לך מערכות של רשת, שהיא רשת מידע, אבל הרשת הזאת היא כמו רשת ביולוגית. ופתאום המושגים האלה של מידע ביולוגי ומידע דיגיטלי מתחילים להדהד אחד את השני. כך שאותם מושגים, אנחנו הזכרנו כבר את המושג של וירוס למשל, כן? הפצה ויראלית. מידע מתקדם ברשת כמו שווירוס מתקדם ברשת.
אז בעצם אפשר לומר שהביולוגיה לוקחת את מקומה של הפיזיקה בחזית המדע?
היום חזית המדע זה באמת משהו מאוד מורכב.
לפחות השפה הביולוגית.
מצד אחד ביולוגיה, מצד שני מידע, כלומר מידע רשתי, ומצד שלישי אולי דברים שאנחנו לא לגמרי יודעים אותם. כי אחד הדברים היום הוא באמת שאנחנו נעים פה לתוך מרחב חדש לגמרי. תזכרי איך הוא לא רק סותר את האינטואיציות המכניות, בהרבה מאוד דברים הוא סותר את האינטואיציות האנושיות הבסיסיות. זה שמחפש את הפתרון היציב, נכון? זה שמחפש את הקביעות. ובמובן זה, יכול להיות שאנחנו פה נעים לאיזה מרחב שהוא לגמרי חדש, כולל השבירה של הגבולות של הרציונליות. אם אנחנו כבר מזכירים את, הזכרת כל, בכל תוכנית את הקלפי טארוט, שזה התחום שאני מתעסק בו, אז כן, זה בדיוק המקום שאת יכולה להגיד, כן, פתאום ההבחנה היא בין רציונלי ואי רציונלי, הפסיקה להיות משמעותית. ואם במדע המכני, פתאום היה לי, כן, החיזוי היה יכול רק מכניסטי, רק מתוך חישובים רציונליים, פתאום היום אני מבין שיש איזה שהם תסריטים אפשריים שהם לא קבועים מראש, ובכל זאת אני יכול אולי לנתב את עצמי אליהם דרך ראייה יותר הוליסטית, ראייה יותר של כל האינטואיציות שלי, גם התחושות הגוף, גם התחושות של הנפש, גם חלקים לא מודעים בנפש, ובעצם בשבילי היום, כן, הטכניקה של קלפי טארוט, זה מין דרך להוציא את התחושות האלה, ההוליסטיות, שאנחנו מרגישים אותן לא באותו חלק רציונלי של המוח, אלא בכל ההוויה שלנו, גוף, נפש, כן? תחושות, רגש, כן? אינטואיציות, כל אלה, תשוקות, כן? כל אלה להשליך אותם על סמלים, ומתוך זה להוציא איזה שהם תובנות על איך נכון לנו להתנהל.
שני דברים מעניינים שעולים לי בהקשר של קלפי טארוט, האחד הוא שקלפי הטארוט הם קדומים בהרבה לכל התובנות המדעיות שאנחנו מביאים כאן בסדרה הזאת. זאת אומרת, יש ההבנה הזאת במובן מסוים, אולי הייתה קיימת, אבל רק נאמר, בשנים האחרונות, במאה השנים האחרונות, היא תרגמה לשפה המדעית?
קלפי טארוט באופן ספציפי הם יצירה של הרנסנס, ובמובן זה הם יצירת אומנות, די מופלאה, כן? ואני אוהב אותה, בגלל שזה יצירה של מערבת סדר וכאוס. יש בהם תבנית, יש סדרות, יש מספרים, ויש המון כאוס, במובן שלא צפוי, יש שבירה של התבניות. אנחנו לא יכולים להיכנס לזה, גם אני לא יכול להראות זה למיקרופון, כי זה לא היה, כן, זה משהו גרפי, אבל יש בזה המון איזון כזה בין סדר וכאוס, וגם החיזוי שאנשים עושים בשיטות האלה, הוא חיזוי שיש בו המון אי-וודאות. זאת אומרת, זה לא חיזוי עתיד במובן הדטרמיניסטי.
כדור הבדולח, אני רואה בעתיד שלך.
בדיוק, כן, זה חיזוי עתיד עממי, כן. אבל היום אנשים משתמשים בזה הרבה יותר להבנה, להכוונה, לייעוץ. זאת אומרת, ההבנה אותי שהעתיד לא נקבע, יש תסריטים, אני יכול לנסות להבין אותם, ואולי אני גם יכול, ואני יכול גם לשנות אותם, אחרי זה לא מעניין, נכון? כי אחרת מה עשית בזה? ובמובן זה, טארוט זה רק שפה, אני פשוט אוהב אותם בגלל האומנות, בגלל האיכות הזה שרואים את, את המשחק הזה בין סדר וכאוס בציורים המסורתיים עצמם, ובדיוק האיכות הזאת החיה, הנזילה כל כך, גמישה, אבל שיטות כאלה קיימות, הרי זה באמת, כן, אלפי שנים, כל תרבות אנושית, זאת אומרת, פתאום אנחנו מגלים שיש לנו עוד דרכים להתמודד עם האי-וודאות של העתיד, והאי-וודאות הזאת כולל גם לנסות להשאיר איזה כלי שיש בו אי-וודאות בנויה מבפנים, וקלפים זה כמובן, זה, יש בזה אי-וודאות, כמובן.
וקלפי הטארוט, אמנם גם אם נוצרו בתקופת הרנסנס, כיצירת אמנות, הסמלים הם קדומים בהרבה.
הסמלים הם מאוד קדומים, אבל סמל זה בדיוק הדבר הזה שמפעיל אותנו בהרבה רמות, רמה רגשית, רמה אינטואיטיבית, זאת אומרת, לא רק הרמה הרציונלית. ופה אנחנו רואים שיש לנו, המערכות שלנו הן כולן מערכות של חיזוי ותכנון, כי כל הזמן אנחנו יצורים שהם מכווני עתיד, תמיד, נכון? איך להגיב, איך לשנות, ואיך לראות את העתיד. אבל מה שאנחנו מגלים היום זה שיש לנו עוד דרכים חוץ מאשר חשיבה רציונלית, וחשיבה רציונלית היא מוגבלת כי היא מכניסטית, כי היא רואה את הסטטי, היא מחפשת החוקים הקבועים. זה לא שהיא לא חזקה, היא נורא חזקה, היא מסוגלת לעשות דברים מופלאים, אבל ברגע מסוים היא נתקעת, ומתי נתקעת? כשדברים הם מורכבים, והחיים שלנו הם מורכבים. אז אם אני רוצה לסכם את הראייה הזאת, אני יכול להגיד, תשמעי, אנחנו היום נמצאים בתקופה נורא נורא מעניינת, כי קוראים שלושה דברים במקביל שהם סותרים, אבל הם כולם קוראים במקביל וכולם חלק מתופעה אחת. האחד זה שראשית כל אנחנו פוסט-מודרני. מה זה פוסט-מודרני? אחרי המודרני. בלי להיות מודרני, אתה לא יכול להיות פוסט-מודרני. נכון? זאת אומרת, אנחנו היום יורשים של תרבות, של מכונות, של קדמה, של רציונליות, של המון טכנולוגיה שנמצאת לנו בחיים, ואפילו המחשבים האלה, הקאוטים, המבולגנים האלה, הפרועים האלה.
עם אשליית הסדר שהם נותנים.
במקור יש להם איזה מין משהו נורא מסודר, 0 ו-1, נכון? לוגיקה בינארית, הכי רציונלי שיש, נכון? אתה שם הרבה כאלה רציונליים קטנים, ומקבל את הבלגן של העולם המחשבים, של הפייסבוק, נכון? אז ישנו, מצד אחד אנחנו ממשיכים פה את עולם המכונות, כלומר, אנחנו ממשיכים את המודרני. אין מה לעשות, אנחנו לא חוזרים למקום אחר, ודיברנו על זה קצת, אי אפשר לחזור. אתה לא יכול להתחמק מזה. מצד שני, אנחנו היום מתחברים לראיות מסורתיות, ואנחנו דיברנו על זה גם כאן, ראינו פתאום איך הפרקטלים מתקשרים לראייה הודית, או ראייה בכלל של חברות מסורתיות. ראינו איך הרעיון הזה של כאוס מתחבר לתפיסות סיניות מסורתיות, של תנועה, של לחימה, של רפואה, נכון? זאת אומרת, אנחנו רואים עלייה והרבה מאוד דברים, ה-New Age שלנו היום, כן? כאילו שהוא הוא לא באיזה מין מקומות פרימיטיביים של קישורים. New Age, המיסטיקה החדשה, החילונית, המתקדמת, את מוצאת אותה בהייטק, מוצאת אותה באנשים הכי מודרני.
זה לגמרי במרכז.
בדיוק, זה לגמרי במרכז, על המרכז המתועס, המודרני, נכון? סן פרנסיסקו, איפה שיש להם את עמק הסיליקון, שם יש גם הכי הרבה משוגעים של, שמדברים דולפינים וחייזרים ואוכלים קריסטלים. אז הדבר הזה, את רואה שדווקא שמה יש פתאום איזה חזרה אחורה. בניגוד לתפיסה המודרנית, אנחנו לא מנסים להיות יותר חכמים מאשר המורשת של האנושות. פתאום אנחנו מבינים שחברות שהתפתחו במשך אלפי שנים, יש להם משהו ללמד אותנו. מסורות עתיקות, יש להם משהו לתרום לנו. והדבר השלישי, משהו לגמרי חדש. יש לנו פה דברים, הטכנולוגיה שמדברת לילדים, הקאוטיות הזאת, הקצב הזה, אף פעם לנו סיפור כזה בתולדות האנושות. אז זה שלושה דברים. המשך של המודרני, חזרה לקדם מודרני, וריצה קדימה למרחב לגמרי חדש, וכל שלושת הדברים האלה זה העולם של היום. ואיפה אנחנו רואים את זה הכי חזק?
איפה?
כמובן. בישראל, כמובן. ישראל, שהיא תוצר של העולם המודרני, תוצר של יהודים אירופאים שקיבלו חינוך באוניברסיטאות הגרמניות הכי טובות, נכון? ויצרו פה יצירה חילונית, רציונלית, חברה אידיאלית, מתוקתקת למופת, כמו שמוצאת בכתבים של הרצל, למשל, האוטופיה הזאת המודרניסטית, ומצד שני חיבור למסורות מאוד עתיקות, כן? שפתאום היהדות חזרה בגדול, וכל החיבור למסורות מזרח תיכוניות, כי חצי מהאוכלוסייה בכלל בא מתרבויות מסורתיות, לא מאירופה, וחיבור למסורת יהודית עתיקה, נכון? וכל הזמן זה היה שם. הציונות כל הזמן גם פלירטטה עם התנך ועם המורשת, נכון? ועם החגים היהודים ועם הסמלים היהודים. עם החילונות הכי גדולה שהייתה, עם הניתוק הכי גדול, היה שם את הדבר הזה. ומצד שני, משהו לגמרי חדש, שאין לו תקדים, שלא נמצא בשום מקום אחר. ולכן אפשר להגיד שמדינת ישראל היא מין תוצר, דווקא הכאוס והבלגן והסתירות, וזה ששום דבר לא יציב ושום דבר לא קבוע ושום דבר לא הגיוני עד הסוף, נכון? אבל זה לא לגמרי מפורק, זה לא אפריקה, נכון? זה לא התפרקות מוחלט כמו שאנחנו רואים בשאר המזרח התיכון. זה משהו שהוא באמצע, סף הכאוס, הרבה סדר, הרבה בלגן, וכל אלה באיזה מיקסים שהולכים אלפי שנים אחורה, שנורא מחוברים לעבר המודרני הקרוב, וגם איזה ראייה של ריצה קדימה. אז בתור אנשים שחיים במדינה שמסמלת את סף הכאוס, אנחנו רואים, אנחנו בדיוק המקום הנכון, ולא סתם מה שקורה בישראל הוא באיזשהו מקום מין מיקרו-קוסמוס של תהליכים כלל עולמיים, שמרכזים אליהם את תשומת הלב של כל העולם, בדיוק בגלל הדבר הזה. כי זה פה מרכז העולם, בדיוק, הבלגן הזה.
דוקטור יואב בן דוב, שאלה אחת שהיא אולי בלתי אפשרית לענות עליה, וננסה בכל זאת. מה יהיה השלב הבא?
יהיה בלגן, אבל יהיה גם קצת סדר.
אנחנו יכולים לדעת מתי זה יקרוס, כשאתה פותח את קלפי הטארוט, אתה יכול לשאול את זה?
כל הזמן זה קורס, כל הזמן קורסים דברים, זה בדיוק העניין, נכון? ומתי זה יקרוס לגמרי? זה אי אפשר לדעת, כי זה כאוטי, נכון? אי אפשר לחזות את זה, אבל יש בכל דבר מאוד מרגיע שאפשר לחשוב על כולם מתים בסוף, אז עד אז אפשר לעשות להפיק את המקסימום.
תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טאות.
תודה לכם.
אז הגענו לסיומה של הסדרה הזאת, בין סדר וכאוס, המאזינים יכולים למצוא אותה באתר האינטרנט של רשת א', ולאחר תום השידורים גם באתר האייקאסט. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו, אמיר שמואלי. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר. להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.